השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב, חנוכה שמח. לפני 36 שנים הייתה פריצת דרך בארצות הברית מבחינת פרסום הנס, פרסום היום הזה שנקרא, החג הזה שנקרא חנוכה. הרבי עורר על העניין של לעשות הדלקות ציבוריות, עד אז כל אחד היה מדליק את החנוכיה בחלון, בפתח, עניין צנוע, כל אדם בבית שלו. והרבי התחיל לעורר שצריך להדליק את החנוכיה בחוץ, להעיר את הרחוב, שכל העוברים והשבים יראו את פרסום הנס, שכולם ידעו מה קורה, איזה נס גדול קרה. והחבדניקים כדרכם, כל דבר בגדול, חיפשו את פרסום הנס הכי גדול שיש. איפה אפשר הכי גדול שיש? הניחו חנוכיה על הדשא מול הבית הלבן. עכשיו באותה שנה, ב-79, בסוף 79, הנשיא ג'ימי קרטר, בכבודו ובעצמו, ירד להדליק את החנוכיה. הנשיא ירד עם אחד העוזרים היהודים שלו, הוא הדליק את השמש, העוזר היהודי בירך את הברכות והדליק את הנרות. זה היה לילה רביעי, הדליקו ארבעה נרות והטקס מסתיים והתזמורת פוצחת בשירת מעוז צור. ואז הנשיא מסתכל אל השליח, אל הרב של חב"ד שארגן את הטקס ואומר לו, למה הפסקתם באמצע? מה זאת אומרת הפסקנו באמצע? למה הדלקתם רק ארבעה? עוד חצי מנורה חשוכה. אומר השליח, ככה זה המסורת, מה הוא יסביר לו, פוחד והולך, מוסיף והולך, ככה זה המסורת, שהיום מדליקים ארבעה נרות. הנשיא אומר, לא, 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 לא. מנורה של נשיא ארצות הברית של אמריקה, צריכה להיות מוארת כולה. אני מבקש ממך שתדליק את כל הנרות. השליח ניסה לומר פה ושם, אבל הנשיא אמר, זה לא עושה לי טוב, אני מבקש ממך שתדליק את כל הנרות, אני רוצה מנורה מוארת. יודעי דבר הסבירו, באותה תקופה היה הסיפור הגדול עם איראן, אחרי המהפכה, האמריקנים הרי תמכו בנשיא הגולה, בשאה, והוא ברח לאמריקה. וכנקמה, הסטודנטים איראנים צרו על השגרירות האמריקנית בטהרן, ולקחו את העובדים שם כבני ערובה. זוכרים את הסיפור הזה? 52 אנשי צוות כבני ערובה. בדיעבד, קרטר הפסיד את הנשיאות בגלל הסיפור הזה, כי הוא לא ידע להתמודד עם, אחרי זה ניסו לחלץ אותם, הייתה פעולה כושלת, ורגע ניצח אותו אחרי שנה. אם כן, זה קרה בדיוק באותה תקופה, הנשיא היה בלי מצב רוח. היה זיפתי לגמרי. ופתאום לראות רק חצי מנורה מוארת, זה בא לו בסימן לא טוב. הוא אמר, אני רוצה שכל המנורה תהיה מוארת, זה מרחיב את הלב, אנחנו מכירים את ההרגשה בלילה השמיני של חנוכה, שכל החנוכיה בוערת, זאת הרגשה נפלאה. אז הוא אומר לשליח, אני מבקש שתדליק את כל החנוכיה. השליח הזה הוא לא אדם חלש בכלל, מי שמכיר אותו, הוא ג'ינג'י, ויש לו גם אופי של ג'ינג'י, אבל בכל זאת, נשיא ארצות הברית אומר לך, תדליק את כל החנוכיה, מה הוא יגיד? אז הוא התחיל לשלוף מהמוח כל היתר אפשרי, זה רק פרסום הניסה, וכבר סיימו את הטקס, וכבר שרו שירים, הדליק את כל השמונה. למחרת, הוא קיבל מהרבי מסר, ממך ציפיתי ליותר גאון יעקב. ממך ציפיתי ליותר עקשנות, היית צריך לומר, ככה היה הלכה, וזהו זה. על כל פנים, השאלה של הנשיא קרטר היא שאלה עצומה. אני לא יודע אם הוא התכוון או לא, אבל אנחנו נראה שהמפרשים שואלים אותה. למה באמת מטפסים לאט לאט? למה באמת מדליקים נר אחד ואחר כך שניים? ביום הראשון זה נר להידקיק, ביום השני זה שניים, ביום השלישי זה שלושה. למה לא מדליקים מיד את כל השמונה? הרי בבית המקדש הדליקו כל ערב את כל הנרות, לא הדליקו נר אחד. היה מספיק שמן להדליק את כל הנרות. קרה נס, כמה זמן השמן הספיק? 8 ימים. אז צריכים להדליק 8 נרות? למה מדליקים נר אחד, ואחר כך 2 נרות, ואחר כך 3 נרות, ואחר כך 4 נרות, שנדליק ישר את כל 8? זאת הרגשה נפלאה שהחנוכיה בוערת כולה. ביום הראשון יש לך הרגשה כזאת, רק נר אחד עולק, רק 2 נרות עולק, הרגשה חמוצה בלב. אני אחדד את מה שאני אומר. נגיד שאדם נכנס אליי הביתה ביום השני, הוא יחשוב שהנס היה רק יומיים, שהשמן הספיק רק ליומיים, יחידה שהשמן הספיק ל8 ימים. לכאורה, יש היגיון רב להדליק כל יום את כל 8 הימים. בואו נקרא את השאלה של הפני יהושע, המפרש הגדול שכתב חיבור גדול על התלמוד, והוא כותב, הוא שואל את השאלה שם בסוגיה של מהי חנוכה, שנלמד אותה עוד מעט. פני יהושע שבת חפה אלף בית, הקטה, סליחה, הנה יש פה עודף מקורות, בבקשה. הקטה בעיקר הדבר צריך טעם, למה חילקו חכמים בין הפרקים ולא ישבו מידותיהם, שידליקו בכל הלילות בשווה או 1-1 או 8-8. אם כן, השאלה היא פשוטה. מה הסמל הזה שאנחנו מדליקים אחד? ושניים, ושלושה וארבעה, ולא מדליקים ישר את כל השמון. האמת היא שהשאלה הזאת הרבה יותר מעניינת, והרבה יותר מסקרנת. כי איך מדליקים את נרות החנוכה זה מחלוקת. אחת המחלוקות המפורסמות בתלמוד, בין בית הלל לבית שמאי, זה מחלוקת איך מדליקים את נרות החנוכה. אנחנו מוסיפים והולכים, מדליקים אחד, שניים, שלושה, כדעת בית הלל, כי הלכה היא כדעת בית הלל. אבל יש גם דעה הפוכה, וזו דעת בית שמאי. מהי דעת בית שמאי? פוחת והולך. בית שמאי אומרים דבר מאוד מוזר ומאוד משונה. צריך להתחיל ביום הראשון משמונה נרות, לרדת למחרת לשבעה, לרדת למחרת לשישה, לרדת למחרת לחמישה, לרדת למחרת לארבעה, לסיים ביום האחרון עם נר אחד. להתחיל עם עוצמה מלאה של אש, ולאט לאט לרדת ולפחות. בית הלל אומרים הפוך, תתחיל עם נר אחד, ולאט לאט תטפס ותגיע לשיא. אנחנו רוצים לשאול מה העומק הרעיונים מאחורי המחלוקת הזאת, כי זה מאוד תמוע. א', להתחיל עם עוצמה מלאה של אש ולרדת, ממתי יהודי יורד? מעלין בקודש ואין מורידים. מה פתאום לרדת? מה פתאום לסגת? מה המשמעות של הנסיגה? מצד שני, מה בית הלל אומרים? להתחיל עם אחד, שניים, שלוש, למה לא להתחיל ישר עם כל השמונה? יש עומק עצום מאחורי המחלוקת של בית הלל ובית שמאי. אנחנו נראה שזה מחלוקת שלהם לאורך כל השס, והרבי מוצא פה בדיוק על מה שאתה אמרת, על חינוך ילדים, על חינוך עצמנו. יש פה שתי גישות. איך להעיר את עצמנו? כשאתה פוגש אדם שהוא לא דתי עדיין, עושים מעשים אסורים ומתקרב אליך, בא אליך הביתה לשולחן שבת. איך לקרב אותו? איך להתייחס אליו? מחלוקת מאוד מאוד עמוקה בין בית הלל לבית שמאי, רעיון שבטוח שנזכר בו, רעיון מאוד משמעותי שבאמת מאיר את החיים. בואו נקרא את הגמרא, הגמרא הכי מפורסמת, המקור לסוגיית נר חנוכה. לחנוכה אין מסכת בש"ס, אין מסכת כמו שיש מגילה ותענית ויומה וראש שנה, אין מסכת חנוכה. יש אבל קטע אחד, דף בגמרא במסכת שבת, ששם מרוכזות ההלכות של חנוכה, וזה הקטע הכי מפורסם, הקטע הכי מרכזי, שהוא מביא את עיקר ההלכות של חנוכה. שבת חף א' ב', תנו רבנן, אני קורא במובן מספר אחד, תנו רבנן מצוות חנוכה, נר איש וביתו. מצוות חנוכה, לפי ההלכה, הגדר של מצוות חנוכה, זה נר אחד לכל המשפחה בכל הימים. אדם שרוצה להיות ראש קטן, לקיים את הבסיס של חנוכה, אין עם זה שום בעיה, על פי ההלכה, יכול לקנות נר אחד. לא צריך שמונה, לא צריך אפילו חנוכיה של שמונה. יכול לקחת פמות של שבת, להניח אליו נר אחד כל לילה מנרות החנוכה, יצא ידי חובה. זאת מצוות חנוכה. והמהדרין, נר לכל אחד מפני הבית, דרגה שנייה של הידור, אדם שיותר מחבב את המצווה ורוצה באמת לשמח עם החג, נר לכל אחד, שם נר אחד לכל אחד מפני הבית בכל הימים. והמהדרין, מן המהדרין, פה הביטוי הגדול של מהדרין, מן המהדרין, פה זה המקור, מישהו באמת מחבב במיוחד את החג בצורה כפולה. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור ללא נשמת מועיז, משה בן ממו, שמחר יום השנה של הנשמה תהיה עלייה ותהיה מליצת יושר על המשפחה. מהדרין, מן המהדרין, אלה שמחבבים במיוחד את החג, דרגה שלישית. הם מוסיפים כמניין הימים. לא מדליקים רק נר אחד לכל הבית, או נר לכל אחד מבני הבית, אלא מוסיפים והולכים כמניין הימים. איך? זה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. השתי הדעות הן מאוד תמוהות. א', בית שמאי, להגיד שיורדים, ממתי יהודי יורד? מתחיל משמונה ויורד, מתחיל עם עוצמת אש מלאה ויורד. מה הרעיון הזה? גם בית הלל, אחד, שניים, שלושה, תן ישר את כל האש, מה הרעיון? אז מיד הגמרא מנסה להבין את הטעמים, מה קורה פה? ובטעם המחלוקת, חד אמר, טעם עד בית שמאי כנגד ימים הנכנסים. בית שמאי אומרים רעיון מאוד מאוד יפה. אם אני מסתכל על היכולת של השמן לדלוק, חלפה שנה ואני מסתכל אחורה ואני אומר, תראה, השמן של היום הראשון, כמה יכולת של נס הייתה לו? הוא היה יכול לדלוק שמונה ימים. הפוטנציאל הניסי שלו הוא שמונה ימים. ביום השני כמה פוטנציאל של נס היה לו? רק שבעה. ביום השלישי כמה פוטנציאל של נס היה לו? רק שישה. אומרים בית שמאי, אני מסתכל על היכולת של הנס. מבחינתי מה שקובע זה הפוטנציאל. מבחינת הפוטנציאל, הנס הלך ופחת מיום ליום. ביום הראשון היה פוטנציאל של שמונה, ביום השני פוטנציאל של שבע. כנגד היכולת של הניסית של השמן, ובמילא אני יורד מיום ליום. תמה דבית הלל, כנגד ימים היוצאים, בית הלל מסתכלים עליו בפועל. בפועל, ביום הראשון היה נס, ביום השני היה עוד פעם נס, ביום השלישי עוד פעם נס, זה כבר יום שלישי שהנס דולק. יום רביעי זה כבר יום רביעי שהשמן דולק. אני מסתכל על הנס בפועל כפי שהוא קרה, ובמילא הוא גדל מיום ליום, ומיום ליום נהיה יותר ויותר מרשים. ביום הראשון השמן הספיק לאותו יום, ביום השני אמרו וואלה, הוא לא נגמר, הוא כבר מספיק ליומיים. ביום השלישי אמרו, תראה, הוא לא נגמר, הוא מספיק לשלושה ימים. ביום החמישי אמרו, כבר מספיק לחמישה ימים. מבחינת הנס בפועל, הנס הלך וצמח מיום ליום. זה טעם אחד. טעם שני, מעניין מאוד, טעם עד בית שמי, המורה שני אומר, לא, לבית שמי יש טעם. מה פתאום יורד? ממתי יהודי יורד? יהודי רק מוסיף, רק מתעלה? מה פתאום לרדת מיום ליום? טעם עד בית שמי כנגד פרי חג הסוכות. בית שמי מצאו תקדים אחד בתורה, שבו אנחנו דווקא יורדים ומפחיתים. בקורבנות של חג הסוכות, היו מקריבים בימי חג הסוכות בשבעת הימים, 70 פרים. כנגד אומות העולם, 70 אומות, כנגד 70 פרים. עכשיו שם הסדר היה שהיו מפחיתים את מספר הקורבנות מיום ליום. ביום הראשון היו מקריבים הכי הרבה, ביום השני פחות, ביום השלישי עוד יותר פחות, ביום הרביעי עוד יותר פחות. היו יורדים. אומרים בית שמאי, חנוכה מזכיר לי את קורבנות החג. למה ככה? עוד מעט ננסה להבין למה. חנוכה מזכיר לי את פרי חג הסוכות שהיו מתמעטים והולכים מיום ליום. בטעם עדי בית הלל, במילא בית שמאי אומרים יורדים מיום ליום כמו קורבנות חג הסוכות, ובית הלל אומרים, מה פתאום? יהודי יורד? ממתי יהודי יורד? יהודי צריך לעלות? יהודי צריך לטפס? מה שהיה אתמול? איך זה בביזנס? תפעים פוגש בן אדם, הוא אומר לך, בן אדם בגיל 50, מדוקה. מה? הוא מרוויח 10,000 שקל. אתה אומר לו, מה אתה מדוקה? זה יפה מאוד. צעירים, תגיד להם להרוויח 10,000 שקל, הם יהיו מאוד מרוצים. הוא אומר לך, כן, אבל אני לא צעיר. אני בגיל 50. להרוויח בגיל 50 מה שהרווחתי בגיל 30, זה לא טוב. אדם רוצה במהלך החיים כל הזמן להתקדם, כל הזמן להרוויח יותר. בית יותר גדול, מכונית יותר יפה, הוא רוצה להתפתח במהלך החיים. אם זה ככה בגשמיות, כל שכן ברוחניות. מה, אתה מסתפק בגיל 50, מה שהיה לך בגיל 30? אדם כל שנה עוברת, הוא צריך לגדול ולצמוח יותר ברוחניות. אומרים בית הלל, אם ביום הראשון נדלקת אחד, תדליק ביום השני שניים. אם ביום השני שניים, תדליק ביום השלישי שלוש. אתה צריך כל הזמן להוסיף, כל הזמן להתקדם, כל הזמן לצמוח. אם כן, יש לנו מחלוקת. בית שמאי מצאו תקדים, בודד, קורבנות חג הסוכות שיורדים. בית הלל מסתכלים על העיקרון, מעלים בקודש ואין מורידים, תמיד צריכים לצמוח. אנחנו רוצים להבין את העיקרון. הרעיון הרוחני שעומד מאחורי המחלוקת הזאת, רעיון נפלא, הרבי אומר. אני רק מסכם. האם להתחיל עם עוצמת אש מלאה, או להתחיל דווקא קטן, ולאט לאט לטפס ולעלות? מה? להתחיל להריבר, כן? יפה. או שדווקא לאט לאט לטפס ולעלות, ואז להגיע להישגים. חנוכה זה חג שונה מכל החגים שלנו.
מעניין שאף אחד לא אמר שמונה נרות כל יום.
אז זו הייתה השאלה הראשונה שלי, למה לא שמונה נרות כל יום? זה הפני יהושע שאל, למה לא נדליק שמונה כל הימים? אוקיי. חנוכה זה חג שונה לחלוטין מכל החגים שאנחנו מכירים. א', מבחינת צורת החג. בכל חג מה יש? מה הסמל של חג יהודי? אוכל. איך יש ביטוי שאומר, מה זה חג יהודי? הם רצו להרוג אותנו, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, בואו נאכל משהו. זה תמיד חג יהודי. ליל הסדר יש את המאכלים שלו, לפורים יש את הסעודת פורים, לשבועות יש את החלבי, לראש השנה יש את הסימנים שלו, לכל חג יש את הסעודה שלו. עד שמגיעים, חנוכה. חנוכה זה לא חג של אוכל, זה חג אחר לגמרי. חנוכה זה חג שחוגגים אותו בצורה רוחנית, עם נרות, מדליקים נרות. הסמל של חנוכה הוא סמל אחר. למה באמת? כי כל הסיפור של חנוכה הוא סיפור אחר מכל החגים. היוונים היו במובן מסוים, מובן מסוים, אפשר גם להגיד הפוך, האויב הכי ידידותי שהיה לנו. למה? הם האויב היחיד שלא רצה להרוג אותנו, ולא רצה לפגוע בארץ ישראל. מה הם רצו? להרוג את היהדות. איך אומרים? פרו והמן, תמיד האויבים שלנו רצו להרוג את היהודים. היוונים רצו להרוג את היהדות. להשכיחם תורתך, זאת מלחמה אחרת לגמרי. פרו, האויב הראשון של עם ישראל, כשהוא רואה שעם ישראל צומח וגדל ומתרבה, מה הוא אומר? הפתרון הסופי. בהתחלה נעביד אותם בעבודת פרך, ואחר כך נטביע את הילדים ביאור. הפתרון, נהרוג אותם. חולפות כמה שנים מגיע המן, מה הוא אומר? הוא כבר חושב יותר בגדול. להשמיד, להרוג ולאבד את כל המרדכי ביום אחד, תף אנשים ביום אחד. זה אויבים שראו את היהודים ואמרו, הפתרון הוא להשמיד את העם היהודי, להשמיד את העם ישראל, חס וחלילה, היה לא תהיה. היוונים היו אויב מסוג אחר לגמרי. ליוונים לא היה אכפת שנתקיים. יותר מזה, גם ארץ ישראל לא הפריע להם. היוונים פיירו את ארץ ישראל. הם נתנו לירושלים מעמד של פוליס, של עיר עצמאית, עיר מחוז, תחיו פה כמה שאתם רוצים. מה היוונים בכל זאת רצו? להשכיח את היהדות. הם רצו להשכיח את התרבות היהודית, להכיל תרבות אחת בכל מדינות המלכות שלהם. מה היה הרעיון? יש פה קטע, מצאתי השנה קטע ממגילת אנטיוכוס, זה לא כל כך מפורסם. כמו שכתבו מגילת אסתר, כתבו גם מגילת אנטיוכוס. מגילת אסתר, אסתר הורתה לחכמים לכתוב אחרי פורים, גם אחרי חנוכה כתבו מגילה. יש דעה שאומרת שהחשמונאים כתבו אותה בעצמם, עם הסיפור של מה שקרה. מכבים א', מכבים ב', זה ספרים חיצוניים. זה פחות מקובל אצלנו, אבל מגילת אנטיוכוס זה ספר מאוד מקובל, שזה כתבו החשמונאים בעצמם. כן, זה ממש מקובל אצלנו מאוד. היו אפילו כאלה דעות שפעם היו קוראים אותו בחנוכה. היו קוראים את המגילה. ושם המגילה מספרת דבר מאוד יפה. מה היה האינטרס של אנטיוכוס? מה הוא רצה מאיתנו? המן רצה להרוג אותנו. פרעה רצה להרוג אותנו. מה אנטיוכוס רצה? מה היוונים רצו? הוא אומר, הוא רצה דבר מאוד מאוד פשוט. הוא רצה למנוע מרד נגדו. השלטון שלו היה רעוע. הוא שלט בסוריה, הוא מלך בסוריה, שלט על כל השטח עד מצרים, כולל ארץ יהודה. הוא רצה למנוע מרד. איך הוא ימנע מרד? תרבות אחת בכל מדינות מלכותו. אין קבוצות, אין פלגים, אין שבטים. מה זה פה? כל עיר עובדת לאל אחר, כל מדינה זובחת לקורבן אחר. לא, גמרנו. דת אחת, תרבות אחת, התרבות ההליניסטית בכל מדינות מלכותו. זה היה הרעיון של היוונים. אם כן, המלחמה שלהם לא הייתה מלחמה נגד הגוף, הייתה מלחמה שלהם נגד הרוח. צריך לזכור, זה כל הרעיון של חנוכה. חנוכה זה מלחמה כנגד הרוח שהיוונים קמים ונלחמים בעם ישראל. בואו נקרא את זה כל כך יפה בתפילה, איך זה מודגש. במובן מספר 2, על גזרות פרעה נאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ולבנים ובכל עבודתם בשדה, עם בן הוא ועמיתן אותו. מה פרעה רוצה? להרוג אותנו, להרוג את הגוף, לגמור עם עם ישראל פיזית. המן אותו דבר, להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. היוונים בחוץ. היוונים לא שייכים לעניין הזה. היוונים היו אנשים אינטלקטואלים, אנשים גבוהים, אנשים הליניסטים, פילוסופים. מה שהם רצו זה תרבות אחת. תפסיקו עם השטויות האלה של שבת, של ברית מילה, קידוש החודש, יש לכם לוח שנה משלכם, ברית משלכם. תפסיקו עם כל השטויות האלה. כולנו עם אחד, כולנו תרבות אחת, כולנו מתפללים לאל יווני אחד, וזהו. גזירת היוונים, אבל מה כתוב בתפילה על היוונים? מילים אחרות לגמרי. לא רצו להרוג אותנו שום דבר. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. הם רצו להשכיח את התרבות היהודית, את הייחודיות היהודית, את הסמלים היהודיים. מה היה האינטרס של אנטיוכוס? מה אכפת לו? כתוב במגילת אנטיוכוס. ויאמר לשריו, הלא ידעתם כי יש עם היהודים אשר בירושלים בינינו, לאלוהינו אינם מקריבים ודתנו אינם עושים. מה אכפת לו? שיתפללו למי שהם רוצים. וגם מייחלים ליום שברון המלכים ואומרים אתה אם לא חלנו מלכנו. אם הם מקיימים תורה משלהם, מתפללים לאל משלהם, אז למה הם מתפללים גם? שיום אחד יהיה להם מלך משלהם. לא רוצה. לא רוצה שבטים בתוך המלכות שלי. אני רוצה שכולם יהיו משועבדים לתורה אחת, לתרבות אחת. אתה בואו ונעלה עליהם ונבטל מהם הברית אשר קורת להם. מה? הוא מחליט לבטל את הסמלים היהודיים הכי בולטים. ראשי תיבות, שמח. שבת, מילה וחודש. הוא אוסר לקיים את השבת, אוסר לשמור את השבת, כי זה סמל יהודי מאוד מאוד בולט, שליהודים יש יום מנוחה אחר מכולם. ברית מילה, הסמל היהודי הכי בולט, וראש חודש, קידוש החודש. אצל יהודים הרי בתחילת החודש, כשהיה בית מקדש, איך היו מחליטים מתי ראש חודש? אנחנו הרי מסתכלים על הלבנה, החודש שלנו נקבע לפי הלבנה, היו מחכים שהלבנה תצא, תציץ מחדש, ובאים עדים לבדין ומעידים שראו את הלבנה. מה זה גרם? שליהודים היה לוח שנה משלהם. יומן משלהם. ליהודי יש, אתה בא ליהודי ואתה אומר לו, מתי היורצייט של אבא שלך? הוא לא אומר שמיני באוגוסט. הוא אומר ראש חודש אב. כל הלוח, מתי ראש השנה שלך? באמצע הקיץ. בחג הסוכות, אמצע הקיץ, סוף הקיץ. אצל יהודי כל הלוח שנה הוא אחר. אז הוא מחליט לאסור. מכירים את הבדיחה עם אותו יהודי אמריקאי שמגיע הביתה פעם בערב, מתיישב על הקורסה, סוף יום עבודה, הוא עייף, רוצה לישון, אשתו מסתכלת עליו, חכה שהוא יגיד משהו. הוא לא מבין מה הוא כבר שכח, ריבונו של עולם, היה צריך לקנות משהו, הוא לא זוכר, הוא נכנס ללחץ. היא אומרת, תגיד, אתה לא אומר כלום, אתה מנותק? זה היום יום הולדת שלי, שכחת? איפה הפרחים, איפה הדיסק, איפה משהו, יום הולדת שלי? איפה יום הולדת שלי, מה זה? הוא חושב רגע ואז נופל לו זה, הוא אומר, תראה, אני השנה החלטתי לחגוג לך את היום הולדת לפי התאריך העברי. אז אצל יהודים אפילו היום הולדת הוא אחר, היום נישואין הוא אחר, הכל שונה. בא אנטיוכוס ואומר, לא מקובל עליי, לא יהיו אצלי שבטים במדינה. אז הוא אוסר לקיים את השבת, שזה יום מנוחה בפני עצמו, את הברית מילה, שזה הסמל היהודי הכי לאומי, ואת החודש, את הראש חודש, את קידוש החודש, שזה יוצר את לוח השנה היהודי. וכאן מגיעה הגבורה, אגב, מאותה תקופה, זה הסיפור המפורסם, שיש כמה סיפורי גבורה מאותה תקופה, הסיפור של חנה ושבעת בניה. סיפור שאנטיוכוס קורא לחנה, לאישה, בירושלים, או איפה שהיא גרה, לפי כל הדעות, שהיו לה שבעה ילדים, ומוציא אותה מהבית, מביא אותה אליו לארמון שלו, והוא מצווה את הילדים להשתחוות לפסל. הוא פונה לילד הגדול, מצווה אותו להשתחוות לפסל, והילד אומר, מה זה לפסל? האל היווני שאותו עבדו. הילד אומר, אני לא אשתחווה. היתיחוס אומר, אני ארוג אותך. תהרוג אותי, אני לא אשתחווה. הוא הולך והורג את הילד הגדול, לעיני האמא והילדים. הוא פונה לילד השני ואומר, תשתחווה לפסל. אני ארוג אותך, תהרוג אותי, ילד לא משתחווה והוא הורג אותו. ככה הוא הורג את כל ששת הילדים הגדולים. הוא מגיע לילד הקטן, ילד בן 5, שבקושי מבין, ואומר לו, תראה, ממך אני לא מבקש להשתחוות לפסל. אני רק אזרוק את הטבעת שלי על הרצפה ותרים לי אותה. ילד אומר, אני לא אעשה שום דבר שנתפס כמו קנייה אליך. אני ארוג אותך, תהרוג אותי. והרג גם אותו, את כל שבעת הילדים. הלכה האמא ונפלה על הילד הזה ואמרה לו, תעלה להיכלו של אברהם אבינו בגן עדן, ותאמר לו שאמא שלי גדולה ממך. כי אתה עקדת מזבח אחד, ואמא שלי עקדה שבעה מזבחות. אמא שלי עקדה שבעה ילדים. זה סיפורי הגבורה שנשתמרו מאותה תקופה, שאנטיוכוס באכזריות עקף את הגזרות שלו. ככה זה הלך והחמיר, הם יותר ויותר לחצו ויותר ויותר התערבו, עד שהגיע הפיצוץ.
הם לא כל כך אינטלקטואלים.
אתה צודק, אתה צודק. כך,
כן. מעבר למה שאתה אומר, היוונים גם לא כל התורה הפריעה להם. החוכמה שהם
היו... האלוקות של התורה, זה דרגה עוד יותר דקה, כן.
היוונים בעצמם, הם היו מעריצים גדולים של חוכמה.
הרי תלמי ביקש לתרגם את התורה, כן. תלמי ביקש לתרגם את התורה.
החוכמה לא הפריעה להם, לפני
מה... האלוקות של התורה.
האלוקות, האמונה,
כן.
מעל הדעת, האמונה. יש לסיפור עם השור, קרניים,
הלוחות. שאתם... תכתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, כן. כן, אז זה עוד יותר, זה דרגה עוד יותר עדינה, אבל הנקודה הבסיסית היא אם כן, שהיוונים היו הראשונים שלחמו על תורת ישראל, השיא של המלחמה שלהם הגיע בעיר מודיעין. אז הם מופיעים בעיר מודיעין והם מעמידים מזבח גדול, ומצווים את מתתיהו, הכהן הגדול, ממשפחת חשמונאי. חשמונאים זה הייתה משפחה של כהנים גדולים, של משפחה חשובה מאוד. הם פונים למתתיהו הזקן, שכבר היה איש מאוד מבוגר, ואומרים לו שיקריב את החזיר הזה, העלו חזיר, שיקריב אותו על גבי המזבח. מתתיהו הוציא חרב מהכיס, שבר את המזבח, הרג את החזיר, והרג את כל חיילי הלגיון הרומאי שהיו שם. וזה היה הסימן לפרוץ המרד. מה? יווני, תודה על התיקון. רומאים זה 200 שנה אחר כך, כל הסיפור הזה מתרחש לפני 2200 שנה, תודה. הוא הורג את חיילי הלגיון היווני, ואז בעצם פורץ המרד הגדול כנגד היוונים. מה שהחשמונאים עושים, הם פותחים במלחמת גרילה כנגד היוונים. לא היה להם סיכוי. הם היו מעט מאוד אנשים, הם היו כמה אלפי אנשים. החשמונאים, היוונים היו צבא אדיר ששלט בכל המזרח התיכון. הם מחליטים פשוט למלחמת גרילה. יוצאים כל לילה מבין הערים, נכנסים לתוך המחנות היווניים ופשוט הורגים אנשים על ימין ועל שמאל. כל מיני קרבות, כל מיני תרגילים. הרעיון היה למשוך את הצבא היווני לתוך המאבק איתם בין הערים, והם יוצאים והורגים אותם. ככה זה נמשך 4 שנים. אחרי 4 שנים היוונים נשברים ומתייאשים. תמיד מלחמת גרילה זה המלחמה הכי קשה לצבא סדיר. ואחרי 4 שנים היוונים מתייאשים ועוזבים את הארץ. זה קורה אחרי 4 שנים. אחרי 4 שנים, לפני 2200 שנה, החשמונאים עולים לירושלים, נכנסים לבית המקדש אחרי כמה שנים שלא היו בו, מתארים אותו, מנקים אותו, מנקים את המזבח, מקימים, לא הייתה מנורה, כי הם בזזו, אנטיוכוס רצה את הזהב של בית המקדש, אז בזזו את מזבח הזהב, בזזו את המנורה, לא היה שום דבר שם כבר. הם מקימים, לא היה להם כסף לבנות מנורה. הקימו מנורת ברזל פשוטה, ובה הולכים להדליק את הנרות, זה הסיפור, רוצים להדליק את הנרות של מהתחלה את נרות המנורה, מצאו פח קטן של שמן טהור, והפח הזה הספיק לשמונה ימים. זה הנקודה של סיפור החנוכה, מה שחשוב לנו להדגיש, חנוכה זה חג אחר לגמרי. לא נלחמנו על הגוף, נלחמנו על הנשמה. נלחמנו על קיום התרבות היהודית. החשמונאים החליטו שקיום התרבות היהודית זה מספיק סיפור גדול בשביל לצאת עליו למלחמה. וכמו שאמרנו, הסיפור מסתיים בכך שהם עולים לירושלים, רוצים לתאר את בית המקדש, מוצאים פח קטן של שמן ואותו מדליקים לשמונה ימים. זה הסיפור של אותם ימים. עכשיו אנחנו שואלים, כמו שאמרנו, רוצים להנציח את פח השמן שדלק 8 ימים, למה מתחילים מקטן, מאחד ועוד אחד, או למה דעת בית שמאי הפוכה של פוחת והולך? לפני שאנחנו נכנסים לעניין הזה שלשמו התכנסנו, הנושא של פוחת והולך ומוסיף והולך, הרעיון הנפלא שאני רוצה לומר, אני רוצה לומר, להתייחס לעוד נקודה מאוד חשובה שגם הרבה שואלים אותה. בעצם, ממה שדיברנו, מה יוצא? שבחנוכה היו שני ניסים. היה את נס ניצחון המלחמה. הנס הזה שבו מעטים גברו על רבים, שבו כמה אלפי אנשים הצליחו לשבור את הצבא היווני האדיר, והיה עוד נס, הנס השני. מה הנס השני? נס פח השמן. אין קשר בין הניסים לכאורה. הגיעו לבית המקדש, רצו להדליק את המנורה, מצאו פח קטן של שמן, הוא הספיק לשמונה ימים, נהדר. עכשיו, למה אנחנו עושים תזכורת? מה אנחנו חוגגים בחג הזה? איזה נס? נס פח השמן. לנס ניצחון המלחמה לא עושים לכאורה שום תזכורת. ובאים כל המפרשים לדורותיהם ושואלים את אותה השאלה. איפה נעלם נס ניצחון המלחמה בהזכרה של חנוכה? למה נס כל כך גדול שכמה אלפי אנשים הבריחו מארץ ישראל את הצבא היווני? צריך להבין, איך אומר הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה? הרי יש הרבה שהרמב״ן בפרשת ויחי כותב מאוד חריף נגד החשמונאים. שהם השתלטו על המלוכה, זה היה אסור להם, הם כהנים, הם היו צריכים להיות כהנים גדולים, ואת המלוכה להשאיר לשבט יהודה, כותב נגדם. הרמב״ם דווקא מדבר בשבחם, הוא אומר, בזכותם חזרה המלכות לישראל ל-200 שנה. עד חורבן הבית חזרה המלכות לישראל, אחרי שהייתה פה גלות, אחרי שהיוונים שלטו פה, והבבלים שלטו פה, והפרסים שלטו פה, בזכותם חזרה המלוכה. אנחנו לא עושים לזה שום זכר. כל הסיפור הזה של ניצחון המלחמה, שנכון, אומרים את זה בעל הניסים. על הניסים, שם מדברים על ניצחון המלחמה, שמעטים ביד גיבורים ביד מעטים, רבים ביד חלשים וכו'. אבל במצוות, המצווה של חנוכה זה הדלקת נרות. הדלקת נרות מזכירה את נס פך השמן. הסוגיה של ניצחון המלחמה, הניצחון המדהים הזה, שכמה אלפי אנשים מבריחים פה מארץ את הצבא היווני האדיר, זה נעלם. וזה פלא גדול, כל המפרשים מדברים על זה בחסידות, בקבלה. למה לא עושים תזכורת את נס פך השמן? בואו נקרא את הקטע מהגמרא, הקטע הכי מפורסם על חנוכה. מהי חנוכה? מובא מספר 3. שואלת הגמרא, מה קרה בחנוכה? לפורים יש מגילה, לפסח יש אגדה, לשבועות יש את התורה, אנחנו יודעים. אבל מהי חנוכה? מה קרה בחנוכה? למה חוגגים את חנוכה? מספרת הגמרא סיפור. מה הדבר המדהים? שהיא לא מזכירה בכלל את ניצחון המלחמה. כאילו זה לא קרה, מזכירה את זה ברמז ברמז. כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. כשהיוונים נכנסו לבית המקדש, הם כמו שאמרנו, הם מזלזלים בתורה. הם רוצים להראות שהם לא מאמינים בכל הסיפור הזה, אז הם עושים צחוק מדיני תומה וטהרה. הם מטמאים את השמנים שבהיכל. הם לא שופכים אותם. הם מטמאים אותם. להראות שהם לא סופרים כל זה שתומה וטהרה, זה נושא שלא נתפס אצלם. שמן טמא, שמן טהור, זה אותו שמן, מה אתה מלבל במוח? אז הם הולכים וצוחקים מכל המצווה של תומה וטהרה. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, שגברה. הגמרא לא עושה עניין, איך היא גברה? כל הנס העצום, רבים ביד מעטים, כל מה שעל הניסים כל כך מעריך. בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו 8 ימים ולכן מדליקים חנוכיה 8 ימים להזכיר את נס פח השמן 8 ימים. אבל מה עם רבים בעד מעטים? מה עם הנס הצבאי? שואל הפרי חדש, אור החיים סימן תף עין רש, שם בסוגיה של חנוכה בשולחן ערוך, אין סברה שעיקר יום הניצחון שנחו מאויביהם לא יקבעו לדורות. המילה חנוכה היא מלשון חנו בכ"ה. כי המלחמה הסתיימה בכף דלת, לפי חלק מהדעות, לא לפי הרמב״ם, יש דעות שאומרות שהמלחמה הסתיימה בכף דלת, ובכף ה' הם נחו, כמו בפורים, שהחג נקבע ביום המנוחה אחרי המלחמה. חנו כף ה', היום הם כבר חנו, היום הם כבר נחו. הוא אומר, אם זה נמצא בשם החג, חנו כף ה', למה אנחנו לא עושים שום זכר? למה לא עושים איזשהו חג שיסמל את ניצחון החיים? ניצלנו, היינו פה בידי כובש זר, הם הרגו יהודים וטבחו אותם, סיפרנו את הסיפור של חנה ושבעת בניה, והיו עוד הרבה סיפורים מפחידים כאלה. החיים שלנו ניצלו. לעוד 200 שנה נהיינו עצמאים בארץ ישראל. למה לא מזכירים את העניין הזה? אומר אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, הרעיון נפלא ונשגב. הוא אומר, זה כל הייחודיות של חנוכה. חנוכה לא הייתה מלחמה על החיים. לא, אדמו"ר האמצעי זה שם דובר, דובר, הבן של בעל התניא. הוא אומר, רעיון נפלא. הוא אומר, בחנוכה לא נלחמנו על החיים, זה הייחודיות של חנוכה. בפורים נלחמנו על החיים, רצו להרוג אותנו. בפסח נלחמנו על החיים, רצו להרוג אותנו. בחנוכה לא נלחמנו על החיים. על מה נלחמנו? על המצוות. השאלה הייתה אם תורת ישראל תשתמר או לא תשתמר. האם ימשיכו לקיים מצוות או לא ימשיכו לקיים מצוות. מה עושים החשמונאים כשמגיעים לבית המקדש? דבר ראשון, מקיימים מצווה. להראות שהתורה ניצחה, לא תכניעו אותנו, אנחנו באים לפה, דבר ראשון מדליקים את החנוכיה. ומחפשים שמן, דווקא מצווה של תומה וטהרה, להראות את הדבקות בתורה. אז איך אנחנו, עם מה אנחנו מנציחים את זה? עם מצווה. את החג הזה מנציחים עם מצווה רוחנית. עם נר. אנחנו מדליקים נרות, מקיימים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מראים, אי אפשר להרוג את תורת ישראל. לא רק שאי אפשר להרוג את עם ישראל, לא רק שאי אפשר להרוג את היהודים, גם אי אפשר להרוג את היהדות. אי אפשר גם להרוג את הרוחניות שלנו, את הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. אם כן, דווקא עיקר החג הוא בעניין רוחני ולא בעניין פיזי. בגלל שכל החג הזה הוא חג רוחני. מעולם לא אימו לנו על החיים, אומר אדמו"ר אמצעי. ליוונים לא היה אכפת שנחיה פה. הם לא ניסו להשתלט על ירושלים. לא אכפת להם שיהיה כהן גדול. אמנם הם רצו מתייוון, אבל לא אכפת להם שיהיה כהן גדול בבית המקדש. הם לא החריבו את המקדש. להפך, הם בנו בירושלים גימנסיות. מול בית המקדש בנו אצטדיון ענק. הם רצו להפוך את ירושלים לאנטיוכיה, לא הייתה להם שום בעיה עם זה. מה? אז היה נקרא כנראה אנטיוכוס, כנראה קראו לו אז. והם רצו לפאר את ירושלים, אבל מה הם רצו? לעקור את הנשמה היהודית, את הרוח היהודית. לכן איך אנחנו מציינים את הניצחון שלנו? עם מצווה. אנחנו מדליקים נרות, אי אפשר להרוג את התרבות היהודית, אי אפשר להרוג את הנשמה היהודית, עם זה ממשיכים הלאה. בזה הרבי מתרץ את מה ששאלנו, כל כך תירוץ נפלא, וגם נקרא את זה בפנים, באמת זה לא תירוץ של הרבי, זה כתוב הרבה לפני הרבי, והרבי מביא את זה הרבה בשיחות, למה בחנוכה לא אוכלים? בחנוכה מדליקים נרות. זה הרעיון. אומר, הרעיון מאוד מאוד יפה, שכתוב בספרים, בחגים אחרים איימו על הגוף שלנו. אמן לי, מנה, על הגוף שלנו, רצה להרוג אותנו, פרו רצה להרוג אותנו. איך אתה מראה שהגוף ניצל? אתה אוכל סעודה, אתה משמח את הגוף. אימו על הגוף, אתה חוגג עם הגוף, אתה אוכל סעודה טובה ואומר, הנה הגוף שלי קיים, הפיזיות שלי קיימת. בחנוכה אימו על הרוח שלנו. איך אתה מסמל את ניצחון הרוח? עם מצווה. לא אוכלים, לא שותים, מקיימים מצווה, ואיתם מקיימים את ניצחון הרוח. והרבי יוסיף, זה כבר תוספת חסידית, תוספת של הרבי, תוספת מאוד מיוחדת, הוא אמר לא סתם מצווה. היינו יכולים גם להניח תפילין, זה גם מצווה. היינו יכולים גם לקרוא בתורה, זה גם מצווה. למה דווקא נרות? הוא אמר, נר מסמל את החלק האלוקי של החיים. האש היא הדבר הכי רוחני, הכי אלוקי שקיים בעולם הזה. באש יש שתי תכונות מופלאות. אתם יודעים שיהודים תמיד ביום נשמה לא עלינו של ההורים. ביום זיכרון מדליקים נר. למה נר דווקא? מה הרעיון של הנר? נר מסמל את הרוחניות שבעולם. לא את הגשמיות, למה? בלנר יש שתי תכונות מופלאות שלא קיימות בטבע בשום מקום. א', מה שאדמור הזקן מזכיר בתניא פרק י"ט, הנר תמיד יעלה למעלה. נר ככל שתהפוך אותו, תהפוך את השלבת למטה, היא תמיד תעלה למעלה. בניגוד למים למשל, שתמיד ירדו למטה. כן? הנר תמיד יעלה למעלה. אז זה כבר מסמל את הצימאון של הנשמה לאלוקות. יותר מזה, וזה הדבר הכי יפה מהכל. אש היא הדבר היחיד בעולם שהוא לא מוגבל, שהוא לא תופס מקום, אין לו צל. גם לא תופס תומה, אני רוצה לומר נקודה מאוד מאוד מיוחדת. אש היא הדבר היחיד בעולם שהוא לא מוגבל. אתה לוקח ממנו, הוא לא מתמעט. כל דבר בעולם, אם לי יש חצי כוס מים, אם אני אקח רבע, יהיה לי רק רבע. אש, אתה מדליק ממנה נר אחד, יהיה לך שתי נרות.
אינה חסרה.
אינה חסרה. הדבר היחיד בעולם, בזה היא מסמלת את האלוקות, את הרוחניות שבעולם. היא לא מוגבלת. היא כמו הקדוש ברוך הוא. הוא נותן ויש לו יותר. הוא לא מוגבל בזה. אם כן, כשאנחנו רוצים לסמל את ניצחון הרוח, את ניצחון הנשמה, את הקשר של היהודי לקדוש ברוך הוא, לא אוכלים. פעם שאלתי מישהו את השאלה הזאת, למה בחנוכה אין סעודה? הוא אומר לי, אין סעודה? סופגניה אחת, זה כמו סעודת פורים שלמה. אז למה בחנוכה אבל באמת אין סעודה? כי חנוכה זה לא חג של גוף, זה חג של רוח. כל החג הזה הוא חג שמסמל את הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא, כמה חשמונאים נאבקו להציל את התרבות היהודית, כמה כולנו, כל חג, כל שנה מחדש, מקיימים מצווה, ולא סתם מצווה. מצווה שמסמלת צמאון. האש שעולה למעלה, האש שלא נגמרת, האש שהיא לא מוגבלת, האש שלא נחלט, היא מסמלת את הצמאון היהודי לקדוש ברוך הוא, את הצמאון הרוחני לעלות למעלה. בואו נקרא הקטע חסידי מהשערי הורה של אדמו"ר האמצעי. הוא אומר, שאלנו, למה ההנצחה של חנוכה היא רק במצווה של נרות? לא ב... למה מנציחים רק את נס פך השמן ולא מנציחים את המלחמה? ניצחון המלחמה, הוא אומר כך, עיקר הנס היה בהחזרת התורה והמצוות, כי רצו העמים להשכיחם תורתך ולא לאבדם. לא הייתה מלחמה אמיתית בחנוכה, כי הם לא רצו ללחום נגדנו. הם לא רצו להרוג אותנו, תחיו פה לעולם ועד, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. הם רצו אבל שנהיה כמוהם, על זה הייתה המלחמה. אם להיות כמוהם או לא להיות כמוהם, אם יש תרבות יהודית, אם יש סמלים יהודיים או אין סמלים יהודיים. ולכן עשו עיקר הנס במציאת השמן הטהור, שהוא מקור האור, זה תורה ממצוות, ככתוב נר מצווה ותורה אור. לכן עשו את הסמל של חנוכה, בניצחון של מצווה, ניצחון של נר, שמסמל את הנשמה היהודית, את הרוחניות היהודית, את כל החלק המיסטי היהודי. לכן מצליחים את הנס הזה דווקא ברוח, כי כל החג הזה היה מלחמה על הרוח. אגב, אני רק אסיים את הפרק הזה בנקודה מאוד מאוד יפה. חנוכה זה עוד דבר מאוד יפה יש בו. דבר נפלא. החג היחיד שכל עם ישראל מהדרין מן המהדרין. בכל חג יש מהדרין יותר, יש מהדרין פחות. יש מי שיקנה אתרוג ב-20 שקלים, יש מי שיקנה אתרוג ב-2,000 שקלים. זה בסדר. אתה נכנס לבית כנסת, אתה רואה יהודי שקנה אתרוג מינימלי ב-30 שקלים, אתה לא בא אליו בטענות, זכותו. אף אחד יכול לחייב אותו להדר במצוות. יש אדם שקונה מצות בפסח ממאפייה שעולה 50 שקלים לקילו, יש שעולה 200 שקלים לקילו וגם 300 שקלים לקילו. קונה שעפו אותה בערב פסח אחרי חצות, 500 שקלים לקילו. זה בסדר. חנוכה, לפי ההלכה, מה קראנו בטקסט הראשון? מהי מצוות חנוכה מעיקר הדין? נר איש וביתו. מצוות חנוכה מעיקר הדין, אדם יכול להדליק כל הערבים, גם בלילה השמיני, נר אחד, זה בסדר גמור לפי ההלכה. זה אותו דבר כמו לקנות אתרוג ב-50 שקלים, אין שום הבדל. אבל אם תיכנס ליהודי בנר השני, ותראה אותו מדליק נר אחד, אתה תתלה לו שלט על הבית, עם הארץ שלא נברא. למה? הוא מקיים את מצוות חנוכה, נר איש וביתו. מה קרה? כמו לקנות אתרוג ב-30 שקלים. אין יהודי שבחנוכה הוא לא רק מהדר, הוא מהדרין מן המהדרין. למה? אומר הרבי, כי זה חנוכה. חנוכה זה חג של התגברות הרוח. זה חג שהתגלה הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא. כשמתגלה הקשר, אתה לא קונה מתנה ב-20 שקלים. אתה קונה ב-200 שקלים. אתה קונה את הכי יקר שיש בחנות. חג של התגברות הרוח, החשמונאים הולכים למלחמה על הרוח, למלחמה על התרבות היהודית, על הקשר היהודי. הקדוש ברוך הוא עושה להם נס של מצווה, במציאת השמן. כולנו הולכים ומאדרים ומראים את החביבות שלנו ותקשר אותנו לקדוש ברוך הוא. אז חנוכה זה לא זמן לקנות תפילין ב-200 שקלים. זה זמן לקנות תפילין ב-1,000 שקלים, ב-10,000 שקלים. אתה קשור לקדוש ברוך הוא, אתה נותן הכי הרבה שאפשר. אז כל הייחודיות של החג הזה, זה חג של שמן, זה חג של נר, זה חג של דבקות, חג שבו יתגלה עומק הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא. סיכמנו. אנחנו חוזרים להתחלה ושואלים, מה המחלוקת המוזרה הזאת בין בית הלל לבית שמאי? אלה אומרים להתחיל מעוצמת אש ולרדת. מעלים בקודש. אתה יורד לי, ממתי יורדים? אלה אומרים, תתחיל מאחד ותטפס. תתחיל משמונה, שאלנו. מה אתה מתחיל מאחד ומטפס? קרטר צודק. למה לא להדליק כל הלילות את כל החנוכיה? מה קורה פה? אחד הסיפורים הכי יפים והכי מהותיים שיש מהרבי מלובביץ'. זה היה בהקפות לפני 40 שנה, תשל"ו. הקפות אצל הרבי מלובביץ', 770 מלא, אלפי יהודים רוקדים, שמחה גדולה, באמצע הקפות. פתאום הגבאי קולט בכניסה ל-770 בן אדם. הוא לא מאמין שזה הוא, מסתכל ימינה ושמאלה, זה הוא בלי ספק. זה היה השופט חיים כהן. נהיה חיוור הגבאי, מה הוא עושה עכשיו? חיים כהן היה אז בעיצומה של אחת הסערות הכי גדולות בנושאי דת שהייתה במדינה בהיסטוריה. חיים כהן היה איש מאוד מאוד מכובד. בחור ישיבה במקורו מגרמניה. אחר כך הוא התחלן, יצא בשאלה, והפך להיות בעצם, עשה את כל המסלול בעולם המשפט הישראלי. היה יועץ משפטי לממשלה, שר המשפטים, שופט בבית המשפט העליון. נדמה לי שהוא היה גם שר המשפטים. טוב, לא נתערב על זה. על כל פנים, בשבטו כשופט בבית המשפט העליון, תתארו לעצמכם, אדם שהוא שופט עליון בשבטו, לא במיל ולא בפנסיה, שופט בבית המשפט העליון, הוא מוצא לעצמו אישה גרושה ומחליט להתחתן איתה. תאמרו מה ענייננו, כהן? חיים כהן הוא כהן, הוא לא יכול להתחתן עם אישה גרושה. רבנות אמרה, עם כל הכבוד שהשופט עליון, לא נחתן אותך. הוא אמר, אין בעיה. נסע לארצות הברית, התחתן איתה בחתונה אזרחית. שופט עליון, שהולך וככה שם דריסת רגל בנושא הכי מקודש במדינה, בנושא של קידושין, שזה עוד פרה קדושה, שזה שייך לדתיים, שזה נעשה לפי חוקי ההלכה. אפשר להבין איזה שנאה הייתה כלפיו בעולם הדתי, הסתכלו עליו כמו על משוקץ, כמו על מתייוון. ובשיא כל הדרמה הזאת, הוא מופיע בהקפות אצל הרבי מלובביץ'. הוא היה בניו יורק, היה לו חבר בניו יורק. החבר אמר לו, בוא ניכנס יחד לחבר מקורב לחב"ד, גם לא דתי, אבל מקורב, בוא ניכנס לרבי לראות, אתה לא יודע איזה דרמה זאת, אלפי אנשים רוקדים עם הספרי תורה, זה משהו מדהים. טוב, הגבאי מסתכל, הוא לא יודע מה לעשות עכשיו. מגיע שופט עליון, צריך לתת לו ספר תורה. מצד שני, הוא חיים כהן. ביד אחת הוא מחזיק את הגרושה שלו, ביד שנייה הוא מחזיק ספר תורה. טוב, מה הגבאי עושה? הוא אומר, לא ראיתי אותו, הוא גמר. ממשיך לרקוד, תמיד אני אוכל להגיד שלא ידעתי שהוא פה. בסדר. אבל הרבי קלט אותו. מי הבמה שלו הרבי ראה אותו. הרבי קורא לגבאי ואומר לו, עומד פה חיים כהן. יהודי רוצה לקבל על עצמו עול תורה ואנחנו נגיד לו לא? תנו לו ספר תורה. נתנו לו ספר תורה, הכניסו אותו למרכז המעגל. תחשבו את הסיטואציה, עומדים אלפי אנשים ורוקדים, הוא באמצע עם הספר, והרבי מתחיל לעודד את השירה. 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, כל 770 על הרגליים, הרבי מעודד בכל הכוח. 45 דקות הקפה, הוא רוקד באמצע עם הספר תורה, נוזל ממנו כבר מים. טוב, הסתיימה הקפה, והוא הלך. והתחילה שערה גדולה, כן, לא. עוד מעט נספר את המשך הסיפור. מה היה פה? בעצם, הסיפור הזה מעלה את הדילמה שכל יהודי שמכיר אנשים לא דתיים, מתלבט בה. איך מתחילים להעיר בן אדם? כשאתה רוצה לקרב בן אדם, מאיפה מתחילים? יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, תזרוק את הרע שלו, תילחם ברע שלו. שיזרוק את השיקצה, שיזרוק את הגרושה, שיזרוק את הבשר בחלב שהוא מחזיק בבית. דבר ראשון שיתרחק מהרע. גישה שנייה אומרת, תעצים את הטוב שבו. מה אכפת לך מהרע שבו? מדחייה לא יוצא שום דבר. תעצים את הטוב שבו. תזמין אותו אליך לסעודת שבת, תלמד איתו משהו, תקבע חברות, תקבע שיעור. לאט לאט הטוב שבו יתגבר. וזאת שאלה עצומה שכל יהודי מתלבט בה. כשמתחילים להעיר, לא רק רחוקים, גם את עצמנו. דוגמה פשוטה, כשילד חוזר הביתה עם פתק מבית הספר, שהוא היום שבר, לא יודע מה עשה. התפרע בשיעור. יש שני סוגי הורים. הורי אחד ילחם ברע של הילד. הוא יגיד לילד, ככה, אין לך מחשב היום. אתה כל היום יושב בפינה. אין לך מחשב, אין לך טלוויזיה, אתה לא עושה היום שום דבר. הורי שני יגיד לילד, אני רואה שאתה בתקופה של ירידה, תלמד עמוד תניא בעל פה, תקבל ממני 10 שקלים. זה שתי גישות, להילחם ברע, להעצים את הטוב. איזה גישה צודקת? אומר הרבי, זה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי בכל הש"ס. הסיפור הכי מפורסם בין בית הלל לבית שמאי. יום אחד מגיע איזשהו גוי כזה לבית המדרש. הוא רוצה לעשות עבודה על היהודים. אבל אין לו כוח, הוא שייך לדורנו, הוא רוצה הכל בסיסמאות, אין לו כוח ללמוד. אז הוא בא לשמאי ואומר לי, תן לי את התורה על רגל אחת. כן, הוא עובד במשרד של אדלר. הוא צריך הכל בסלוגן. תן לי את הבשורה של היהדות בשורה אחת. שמאי שומע את זה, הוא תגיד להם, אתה עושה ממני צחוק, אני כל החיים יושב פה, מזיל דם כדי להתייגע, להבין את התורה, ואתה רוצה ממני את הכל בשורה אחת? זרק אותו. הלך להילל, הילל אומר, יש לי, שב תכתוב. מה דעלך סני לחברך לא תעביד? מה שאתה שונא שעושים לך, זה כל התורה, ואידך פירושהו. מה המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי? מה, שמאי לא אכפת לו קירוב? יהודי מתעניין ביהדות, אתה זורק אותו מבית הכנסת, מה? והילל מה? הוא לא רואה שמדובר בסתם אדם עיתונאי, שטחי. מה העניין? המחלוקת היא מאיפה מתחילים. שמאי אומר קודם שיראה רצינות. קודם שיראה שהוא רציני, אחרי זה לקרב אותו. שיעשה איזה מעמד, שיוותר על משהו, שיראה שהוא רציני. הלל אומר הפוך. תלמד אותו, הוא יתקרב. תאיר לו פנים, תאמר לו מה שהוא רוצה לשמוע, זה כבר יקרב אותו. אם כן, יש לנו מחלוקת מאוד מאוד משמעותית מאיפה מתחילים, האם לדרוש ממנו להראות רצינות, או להפך להעצים את הטוב שבו וזה יחזק אותו. מחלוקת שנייה, לא פחות מפורסמת. כיצד מרקדים לפני הקלה? הסתיימה החתונה, והחתן ניגש לחברים ושואל, נו, תגידו מילה על הקלה, זה מוכר, תגידו מילה על הקלה. עכשיו אתה מכיר את הקלה. אתה יודע שיש לה חסרונות, שהיא לא מושלמת. אתה מכיר אותה באופן אישי, אולי אפילו רואים את החסרונות על הפנים, היא חיגרת או סומה, רואים. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. אתה צריך להגיד את האמת, אמת קודמת לשלום, צריך להגיד את האמת. בית הלל אומרים, קלה נאהבה חסודה. אי אפשר למצוא להגיד עליה מילים טובות, אין בה מילים טובות, אז היא חיגרת, אז מה יש את המעלות אחרות? דבר על המעלות שלה. מה המחלוקת? שוב פעם אותה שאלה. מה בית שמאי רוצים? לקבור את החתן בליל החתונה שלו? מה הם רוצים? לפגוע בו? בית הלל מה רוצים? לשקר? מה העניין? השאלה היא מאיפה אני מתחיל. בית שמאי מחפשים שלמות, הם רואים את חוסר השלמות. רואים את הבעיה של הקלה. אומרים, אי אפשר לשקר. בית שמאי אומרים, הרי יש בה טוב, החתן שלה אוהב אותה, נכון? זה אומר שיש בה טוב. מה? בית הלל אומרים, סליחה, הרי יש בה טוב. בעיני החתן היא מושלמת. אין חתן שהקלה לא מושלמת בליל החתונה, זה דרך הטבע, אם לא שלא יתחתן. בעיני החתן היא מושלמת הרי באותו לילה. אז תשבח אותה, במשך הזמן השבח יגבר על החיסרון, והוא באמת יאהב אותה. ומפה נגיע למחלוקת האחרונה, וזה הכי יפה מהכל. וזה רעיון שהרבי נקרא אותו במפורש, המילים של הרבי, המחלוקת של פוחת והולך או מוסיף והולך. מתחילים להעיר את בית המקדש, אדם מתחיל להעיר את עצמו. אמרנו, יש פה גם טומאה וגם קליפות וגם טוב, גם בית המקדש. מאיפה מתחילים? האם לעקור את הרע או להעצים את הטוב? וזה בדיוק המחלוקת. בית שמאי אומרים, אמרנו לשיטתם, קודם כל תגרש את הרע. לא יכולים לראות את החסרונות, תגרש את החסרונות. ולכן הם אומרים, להתחיל עם עוצמת אש מלאה. כי בשביל להתנתק מרע, צריך המון המון כוח. בשביל להוציא את האישה הגרושה מהבית של חיים כהן, צריך המון המון כוח. אבל אחרי שאתה מתאמץ, הרע פוחת והולך, ואתה יכול להוריד רגל מהגז. אם יש לאדם חיסרון מסוים, הוא קנאי, הוא מדבר לשון הרע. בשביל להתנתק מהתכונה הזאת, בהתחלה הוא צריך להפעיל גז עם כל הכוח. לעבוד על עצמו, לא לדבר, לא לקנא, לא להתייחס לאחרים. אבל אחרי שהוא כמה זמן לוחם בתכונה הזאת, היא הולכת ופוחתת והוא כבר יכול פחות להתאמץ. אומרים בית שמאי, השיטה הנכונה היא פוחת והולך. מה זה פוחת והולך? להתחיל עם כל הכוח ואחר כך לרדת. למה? כי אתה צריך להתחיל במלחמה עם הרע שלך. לעקור את הרע ולאט לאט לרדת מזה. בתהילל אומרים, מוסיף והולך. תחזק את הטוב שבך. עזוב את החסרונות שיש בך. חטאת אתמול, אתה שבור מזה, אתה מודאג מזה, תעזוב את זה. תיכנס לבית הכנסת, תלמד משהו. מחרתיים תלמד קצת יותר. בשביל לחזק את הטוב זה בהדרגה. אי אפשר ביום אחד לקבל, כמו שאמרת, לקבל את כל התורה. בשבוע הראשון תבוא לשיעור אחד. חטאת במשהו, זה שובר אותך, זה מדאיג אותך. בתהילל אומרים, השיטה היא להעצים את הטוב. איך מעצימים את הטוב? מוסיף והולך. זה בהדרגה. בשבוע הראשון תלמד פרק אחד, בשבוע השני תלמד שני פרקים, בשבוע השישי תלמד שלושה פרקים, לאט לאט תתקדם. אם כן נסכם, המחלוקת בין הלל לשמאי היא מחלוקת מאוד עקרונית. מאיפה מתחילים להעיר? האם לעקור את הרע, האם לחזק את הטוב? מה הנפקא מינה? אם אני עוקר את הרע, אני מתחיל עם כוח, ואחר כך מוריד פריפין. אם אני מחזק את הטוב, זה תהליך הדרגתי שאין לו סוף. אני מתחיל מקטן, מוסיף עוד קומה ועוד קומה, ולאט לאט מתחזק. העיקר הוא להעצים את הטוב ולא להילחם ברע. כפי שנקרא את הקטע מהרבי, אני רוצה לספר סיפור. יש אומרים, אני לא מוסמך לומר, יש אומרים שזה הסיפור הכי מרגש מהרבי מלובביץ'. שזה הסיפור הכי מיוחד, לא יודע. אבל זה בהחלט סיפור מאוד מאוד מיוחד. לפני 70 שנה בערך, היה תקופה של העלייה הגדולה לאמריקה, יותר מגליציה, מזרח אירופה, פוגרומים, מלחמה, ואנשים עלו לאמריקה. והיה תקופה של מה שנקרא שהזהב גדל על העצים, התעשייה, המהפכה התעשייתית, יהודים נכנסו חזק מאוד, עשו המון כסף. אבל ככל שהצליחו בגשמיות, ככה נחלשו ברוחניות. הגיעו לשם הניסיונות של השבת, חגים, לעבוד, היה מאוד מאוד קשה, והייתה ירידה. הדור הראשון היה דובר יידיש, חרדי, הדור השני כבר היה חצי חצי, הדור השלישי זה כבר היו ילדים אמריקאים לכל דבר, שכבר לא ידעו שום דבר. ילד אמריקאי כזה אחד שהוא כבר ג'ו, הוא חובב בייסבול, כבר לא יודע, סבא שלו חרדי, מדבר יידיש והונגרית, הוא כבר לא שייך לכל העולם הזה. הילד הזה הגיע לבר מצווה. טוב, סבא שלו אומר לו, מחר יש לך בר מצווה, אני רוצה שמחר בבוקר נלך ליחידות, או לילה קודם, נלך ליחידות אצל הרבי מלובביץ' שיברך אותך לבר מצווה. הילד אומר, במה מדובר? הוא אומר, יש בברוקלין רבי גדול, אני מאוד מעריך אותו, אני רוצה שתבוא איתי, והרבי יברך אותך לבר מצווה. הילד הולך לבית ספר, מספר לכל החברים, היום, מחר, אנחנו הולכים לרבי מלובביץ' שברוקלין לקבל ברכה לבר מצווה, הוא שמח, יצא מהבית ספר, יש לו יום חופש, שמח מזה מאוד. אומרים לו החברים, רגע, אתה מוכן? מה אני צריך להיות מוכן? הוא אומר, אל תשאל, הרבי הזה, הוא לא סתם נותן ברכה. לפני זה הוא שואל אותך מה אתה לומד, מה אתה יודע, ואחר כך הוא מברך אותך לבר מצווה. אוי הברוך, הילד הזה לא רק שהוא לא ידע מה לומדים, הוא לא ידע את שם המסכת שלומדים בכיתה. שנה שלמה הוא לא מקשיב שום דבר, כל השיעורים הוא חולם, חושב על הטיול של הבר מצווה, והרבי שאל אותו שאלות, ויהיה בושות לסבא שלו, וסבא יראה שהוא לא יודע שום דבר. איזה דבר נורא. הוא חוזר הביתה, אומר, סבא, אני חולה, יש לי חום, אני לא יכול ללכת איתך לרבי. סבא אומר, בשום אופן לא. בר מצווה שלך, אתה חייב ללכת איתי קודם לרבי, אני לא מוותר לך על זה. טוב, הילד אין ברירה, הוא הולך, וכל הדרך הוא רועד, הוא אומר, תהילים, ריבונו של עולם, לא בשבילי, בשביל סבא שלי, שלא לו את הבושות, שלא יהיה לו את הזה. נכנסים לחדר של הרבי, הרבי מתחיל לדבר עם הסבא ביידיש, מה נשמע, מה קורה, מה אתה עושה? אחרי סיום השיחה, הוא עובר לילד, באנגלית. הוא שואל את הילד, לא שואל אותו מה אתה לומד. הוא אוטומטית מתחיל לשאול שאלה על איזה משנה. ואופנס. המשנה הזאת, חודש קודם, הילד קיבל עונש מהמורה. להעתיק את המשנה הזאת ולסכם. זה המשנה היחידה שהוא יודע מכל מה שהוא למד בשמונה שנים בבית ספר. ודווקא על המשנה הזאת אחרי הרבי מחליט לשאול אותו. נו, כמובן, הוא סיכם אותה, הוא כתב עליה עונש, אז הוא יודע אותה נהדר. אז השיטה של הרבי הייתה שהוא היה שואל שאלה פשוטה, ואז הילד היה עונה, שואל שאלה יותר עמוקה. ככה זה הייתה שאתה כל ילד שנכנס. הרבי שואל שאלה ראשונה, הוא יודע מצוין. הרבי שואל שאלה יותר עמוקה, הוא אומר, כן, זה הסוף של המשנה. קיצר, הוא יוצא מהיחידות, סבא שלו מרים אותו ואומר לו, ידעתי שאתה גאון, לא תיארתי לעצמי שעד כדי כך. לדבר בלימוד עם הרבי מלובביץ', הוא שואל ואתה עונב. זה בדיוק הרעיון. לכל ילד יש את מה שהוא יודע ואת מה שהוא לא יודע. אתה מחליט במה להתמקד. האם לחזק את מה שהוא יודע או להילחם במה שהוא לא יודע. זה העבודה שלנו כהורים, זה המסר של בית הלל. במקום להילחם ברע, תעצים את הטוב. במקום לומר לזה, בזה אתה לא בסדר, בזה אתה לא בסדר, בזה אתה צריך להתחזק. באה החסידות ואומרת, הילד הוא בסדר. רק יש לו כמה חולשות, תחזק אותה בלידי הטוב. תעצים אותו, תגיד לו, תלמד בעל פה, תקבל ככה, תסצן לבית ספר, תקבל כסף, תחזק את הטוב שבו, תחזק את הבסיס החזק שבו, ובמילא הוא יתעצם וילך. אומר הרבי, הלכה כבית הלל, שהשיטה היא מוסיף והולך. פוחת והולך זה לא שיטה. להילחם ברע ולהשקיע את כל הכוחות זה לא בשבילנו. השיטה שלנו זה להעצים את הטוב, לחזק את הטוב, לטפס מידה אחר מידה וככה להגיע להישגים. בואו נקרא בפנים, מובא מספר 4. ליקוטי תורה, שיר השירים הם ח' ב', היסוד של העניין הזה כתוב בליקוטי תורה. אדמור הזקן אומר, תתבונן בשמות של שמאי והלל ותראה איך הכל נמצא בשם. כמה דיברנו על זה שהכל נמצא בשם. שמאי, מה זה שמאי? שמאות, בדיקה. זה אנשים שכל הזמן לא מסתפקים במה שיש. אנשים של גבורה, שכל הזמן מדקדקים, אולי משהו לא בסדר, אולי אפשר יותר להשתפר. זה אנשים של גבורות, אנשים של דין. שמאי שורשו הוא מבחינת הגבורות העליונות, אבל כן נקרא שמאי, מלשון שמאות. דהיינו ששוקל דרכיו איך ומהו, ולכן סובר שאסור מרע קודם לבעשה טוב. כששמאי רואה איזה גר כזה, שטחי שבא לעשות עבודה על היהדות, מה שמאי רואה? את השטחיות שלו, את חוסר הרצינות שלו. אז הוא מרוף מפה, אתה לא מתאים לבית המדרש, תראה שאתה רציני קודם. אבל בית הלל, הלל זה מלשון הילה, מלשון אור. בית הלל זה אנשים של קירוב. כשהם רואים אדם שמתחיל להתקרב, הם אומרים, תן לו הזדמנות. מה זה משנה מה הוא עושה בבית? תדחה אותו, תרוויח משהו, תקרב אותו, תזמין אותו לשולחן שבת, תספר לו סיפור חסידי, תלמד אותו משהו, תעצים את הטוב הבסיסי שיש בו, וזה יתגבר רק לאט וינצח את כל המלחמה. אבל בית הלל שורשה מבחינת החסדים, ועל כן נקרא הלל מלשון בהילו נרו על ראשי, כמו הילה, נר שמאיר על הראש, ולכן חולק ואומר, שעשה טוב יהיה קודם לסור מרע. למרות שבפסוק כתוב סור מרע ואחר כך ועשה טוב, אז לכאורה בית שמאי צודקים, איך בית הלל יפרשו? סור מרע על ידי ועשה טוב. אתה רוצה שבן אדם יסור מרע, איך? תחזק את הטוב שבו. תעורר את הקשר היהודי שלו, תעורר את הנשמה היהודית שבו, זה גם יגרום לו לסור מהרע. אם תקרב אותו, הוא בסוף יסור מהרע. אם תחכה עד שהוא יסיר את הרע, תשחקות הרבה זמן. אבל לכן חולק ואומר שעשה טוב יהיה קודם לסור מרע, כי מעט אור דוחה הרבה חושך. לפי העיקרון הזה, ששמיים מחפש קודם להסיר את הרע, בתילל מחפשים קודם לחזק את הטוב, מבאר הרבי את המחלוקת של פוחת והולך ומוסיף והולך. כותב הרבי במכתב שבט תשג, זאת שהרבי היה אברך, עוד לפני שהוא היה הרבי אפילו, כתב רעיון כל כך נפלא במכתב למישהו, עוד שחמיו עוד היה בחיים. שיטות הלל ושמאי נתבהרו בשבת למד א' לגבי הגר ששמאי לחומרה והלל לכולה. לכן משייצר הרע תימא את מקדשו ובא להיטהר ולהיכנס תחת כנפי השכינה, לבית שמאי תחילת ועיקר העבודה הוא בסור מרע וביארת הרע מקרבך. וכשמתחיל בעבודה והרע בתוקפו נזקק להגיעה גדולה ואור רב. אבל מיום ליום פוחת הרע והולך ובמילא אין צריך לאור גדול כמו ביום הראשון. כשנלחמים ברע בהתחלה צריך המון המון עוצמה. להתרחק מהקנאה, להתרחק מגסות הרוח, מכל החסרונות, אחר כך אפשר להוריד רגל מהגז. וזהו שהביאו בית שמאי, לפי זה הרבי מתרץ. אמרנו שמאיפה בית שמאי למדו את הדין שלהם? מפרי החג, קורבנות פרי החג שהיו פוחתים והולכים. שאלנו, מצאת דוגמה אחת שפוחת והולך? אתה פוסק כנגד העיקרון שמעלים בקודש? כי דוגמה אחת כזאת? אומר הרבי, זה אותו רעיון. מה זה פרי החג? 70 פרי החג היו מוקרבים כנגד 70 אומות העולם. בהתחלה הרע של האומות הוא חזק. אז ביום הראשון צריכים הרבה קורבנות. ביום השני הרע שלהם הוא כבר יותר חלש, צריך פחות קורבנות. ביום הרביעי הרע שלהם הוא יותר חלש, צריכים פחות קורבנות. אותו רעיון בדיוק. היות שקורבנות החג נועדו לסלק את החושך, אז בהתחלה צריך הרבה, ואחר כך אפשר לרדת ולרדת. וזהו שהביאו בית שמאי ראה לדבריהם מקורבנות פרי החג שהיו פוחתים והולכים, כיוון שהקרבת עין פרי החג היא כנגד 70 אומות העולם. ובתחילת העבודה הם נזקקים להוריו, ואחר כך פוחת הרע שבהם וממלאים תפקידם הטוב בעולם. אבל בית הלל אומרים שתחילת הכל צריך להיכנס תחת כנפי השכינה, ויתחיל בעבודתו בעניינים של ועשה טוב. בא יהודי, רוצה להניח תפילין. אל תשאל אותו מה הוא עושה בבית, ולא מה הוא עשה אתמול בלילה, ולא מה הוא עושה מחר בלילה, זה לא עניינך. הוא רוצה לקיים מצווה, תן לו לקיים מצווה. החיבור הזה, זה מה שיחבר אותו. תעורר את הטוב הקיים, הטבעי שיש בו, וזה יתחזק כנגד כל המניעות. יתחיל בעבודתו בעניינים של עשה טוב, ומצווה גוררת מצווה. ומעלים בקודש, שמעט מעט יוסיף אומץ להיות מוסיף והולך, עד שימחה זרו של המלך ויהיה השם גדול ושלם. נחזור לחיים כהן. מה היה הסיפור של חיים כהן? עשיתי עליו קצת חיפוש בגוגל לקראת הכנת השיעור. מסתבר שאחרי שהוא חזר בניו יורק, מהביקור הזה אצל הרבי, ש-45 דקות הוא רוקד עם הספר תורה, הוא לא חזר בתשובה ולא התרחק מהאישה שלו, אבל הוא אמר למשפחה שבבוא היום הוא רוצה להתאמן בקבורה יהודית. למרות שכל ההתרחקות וכל המלחמה של העולם הדתי נגדו, הוא ביקש לפחות את סוף חייו להתאמן בקבורה היהודית. בלי לא, אנחנו חנוכה, מוסיף והולך באור. הרעיון הוא שכשאתה מקרב יהודי, אתה מעורר את הטוב שבו. ואי אפשר לדעת לאן זה ייגמר. אני רק אסיים בנקודה... שמה?
שאותו חבר...
אבל כן, נכון, זה רבי יואל מספר. שאותו חבר שהביא אותו, יותר לא הגיע ל-770. שאלו אותו, למה אתה לא מגיע? הוא אומר, כי אני ראיתי, אני יודע, הוא אומר, מה הביקור הזה עשה אצל חיים כהן, ואני לא מעוניין להשתנות. טוב לי, החיים שלי לא רוצה לבוא לפה יותר. ראיתי מה זה עשה לו. כן, זה רבי יואל מספר. רק אסיים בשתי שורות אחרונות. ממש אנקדוטה שכל כך משקפת את המבט הזה של הרבי, שההלכה כבית הלל צריך להוסיף וללכת, צריך להעצים את הטוב ולא להילחם ברע, לא להילחם בחושך. לא מזמן התפרסם הסיפור. בארצות הברית היה ולצערנו עדיין קיים הנושא של ההתבוללות. צעירים מכירים צעירות ומתחתנים ויוצאים מעם ישראל בעצם. איפה השיא של ההתבוללות? ינג ישראל עשו מחקר, גילו שהשיא של ההתבוללות זה באוניברסיטאות, במכללות. עד האוניברסיטה, הילד נמצא בבית, איך שהוא מוגן, ההורים מפקחים עליו, עם מי הוא מתחבר, עם מי הוא אוכל, עם מי הוא שותה. הולך לקמפוסים, הולך למכללות, שם הוא מכיר נערות גויות או להפך, ומתרחק מהעם היהודי. ישבו מנהיגי מנהיג ישראל, ינג ישראל על המדוכה, וחשבו איך ילחמו בהתבוללות במכללות, בקמפוסים. אז אחד הציע שיעשו קמפיין לא לשלוח ילדים למכללות מחוץ לעיר. אחד הציע שיעשו קמפיין על ההבדל בין יהודי לגוי וכמה זה חמור להתחתן עם גויים וזה. שום דבר לא תפס. הלכו להיפגש עם הרבי, מנהיגי ינג ישראל. לא קראתי סיפור של רב גדול שסיפר את זה. מה הרבי הציע להם? הרבי אמר, תראה, צריכים ליצור הזדמנויות שיהודים יכירו יהודיות. במקום להילחם בגויות, תיצור הזדמנויות שיהודים יכירו יהודיות. מה הרבי הציע? תעשו בקמפוסים רשת של מסעדות עם אוכל כשר. עכשיו, הצעירים היהודים, הצעירות היהודיות, יבואו למסעדה. שם הם ישבו יחד, יוכלו, יפטפטו, יכירו אחד את השני, ובמילא יתחתנו אחד עם השני. במקום להילחם עם הרע של השני, תחפש הזדמנויות להעצים את הטוב של עצמך, של הילדים שלך, של אנשים שסובבים אותך, ומתוך ה... וכשמעוררים הטוב, כמו שבית הלל אומרים, אז מוסיף והולך, עד שמגיעים בעזרת השם לידי שלמות.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.